מסכת חולין דף פ זין. נתחיל מהשורה השלישית מלמעלה במשנה. מתניתין, שחט ולא כיסה וראהו אחר, חייב לחסות. כיסהו ונתגלה, פטור מלחסות. כיסהו הרוח, חייב לחסות. אומר התנה, כאשר אדם שוחט חיה או עוף, כתוב בתורה שצריך לחסות את הדם בעפר. מה הדין אם אותו השוחט לא כיסה את הדם? ועובר שם אדם אחר ורואה את זה, שאדם מגולה, יש על הרואה מצווה לחסות את הדם. אם האדם שחט וכיסה את הדם, ולאחר מכן הדם הזה התגלה, הרוח הסירה את העפר, ועכשיו אדם גלוי. אומר התנא, פטור מלחזור ולחסות, כמה שקיים פחד תת כיסוי, די בכך. כל זה רק כאשר האדם קיים מצוות כיסוי. אבל אם האדם לא קיים מצוות כיסוי, אלא רוח מאליה באה וכיסתה, הרי שזה לא פותר את האדם מלחסות, ועל האדם לחזור ולחסות את הדם. זה נקרא כיסה, הוא הרוח חייב לחסות. גמרא, תנו רבנן, ושפח וכיסה, מי ששפח יחסה, שחט ולא כיסה, וראה הוא אחר מניין שחייב לחסות, שנאמר, ואומר לבני ישראל, אזהרה לכל בני ישראל. אומר התנא, שכתוב הפסוק, אשר יצאו צל חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. מלשון הזו משמע, שאותו השוחט, אותו אדם ששופך את הדם, הוא יחסה. מניין שאם הוא לא כיסה, ועבר אדם אחר וראה את אדם מגולה שעלה מצל לחסות. כתוב פסוק שאחר כך, כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל דם כל בשר וכו'. כן, ואומר לבני ישראל בלמד אותנו שהמצווה הזאת של כיסוי אדם, אם לא השוחט כיסה, כל אחד ואחד מותר עליו לחסות. המצווה הזאת מוטלת על כל בני ישראל. תניא אידך, ושפך וכיסה, במה ששפך בו יחסה, שלא יחסנו ברגל, שלא יהיו מצוות בזויות עליו. אומר התנא, עוד דבר שדורשים בשפך וכיסה, באותו העבר שבו הוא שופך, דהיינו ביד שהוא שוחט, גם כן ביד הזו יחסה. בלמד אותנו שלא יחסה אדם ברגלו, ככה יזיז עפר ויחסה. ומדוע באמת? תורה בלמד אותנו שלא יהיו מצוות בזויות עליו, ולא עשה את זה בדרך של ביזיון. תניא אידך, ושפך וכיסה, מי ששפך הוא יחסנו. והפסוק לומד אותך שהמצווה מוטלת על השופך, שלא מישהו אחר יבוא ויקח לו את המצווה הזו. מעשה באחד ששחט וקדם חברו וכיסה, וחיבו רבן גמליאל ליתן לו 10 זהובים. באדם אחד שחט, ובא מישהו אחר יזדרז וכיסה את הדם. בא רבן גמליאל חייב אותו לתת לו 10 זהובים, כי הוא גזל לו את המצווה שהיה צריך לעשות. היא באה להו, שכר מצווה או שכר ברכה? מה שאמר לו שיקח, שיתשלם לו 10 זהובים, זה עבור המצווה שהוא לקח למצוות כיסוי אדם, או זה עבור הברכה שהוא הפסיד? למה היא נפקה מינה? לברכת המזון. היא אמר שכר מצווה אחת היא. במסכר ברכה, הביאה 40. מהי? בגמרא, מה זה משנה אם זה עבור המצווה או עזור הברכה? בקיצור, צריך לשלם לו 10 זהובים. עונה הגמרא, נפקה מינה ברכת המזון. הרי יש מצווה אחת, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוקיך. המצווה היא אחת, ברכה. רק כמה ברכות מברכים? אז מברכים 4 ברכות בברכת המזון. 3 ברכות ראשונות הן מן התורה, אחר ועיתי מדרבנן. מה הדין? אדם היה צריך לברך. הוא בא חברו ולקח לו את זה. האם הוא ישלם לו 10 זהובים עבור מצוות ברכת המזון, או ישלם לו 40 זהובים, כי יש כאן בעצם 4 ברכות. זה הספק שלנו. תשמה, דאמר להוא מינה לרבי, מי שיצר הרים לא ברא רוח, ומי שברא רוח לא יצר הרים. דכתיב, כי אני יוצר הרים ובורא רוח. אמר לה, שוטה, שפיל לספה דקרא, אדוני צבאות, שמו. אמר לה, לקרות לי זמנת, לתה יומי, מהדר נלכתי ובטא. אומרת הגמרא, אם אפשר לשאול את זה מהמקרה הבא. היה איזה מין אחד, שהוא אמר לרבי, מי שיצר את ההרים בבריאת העולם, הוא לא ברא את הרוח. זה שתי אלוהיות שונות. מי שברא רוח לא יצר הרים. למה? כי הרי הפסוק אומר כך, כי הנה יוצר הרים ובורא רוח, ומגיע לאדם מסיחו, עושה שחר עפה ודורך על במותי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו. אז מה כתוב כאן? יוצר הרים ובורא רוח, משמע שזה שניים נפרדים. אמר לו רבי שוטה, סתכל מה הפסוק מסיים. יוצר הרים ובורא רוח, מגיע דם הסיחור, עושה שחר, עפה ודורך על במותי ארץ, אדוני אלוהי צבאות שמו, משמע כל זה, זה אחד, השם לוקח צבאות, אחד עשה את הכל. אז אותו המין הזה נשתתק, הוא בעצם לא מצא תשובה. אמר לו, תן לי שלושה ימים, ואני אחזור אליך עם איזה תשובה חזקה הדברים שלך. אני אדחה את מה שענית לי. ככה אמר אותו המין השוטה לרבי. יתיב רבי תלתה תעניתה. כי אבק רבעים עברה, אמרו לה, מינה קראי אבבה. אמר, ויתנו בברותי ראש וגומר. אמר לו, רבי מבשר טובות אני לך. לא מצא תשובה ויבחה, ונפל מן הגג ומת. עכשיו, ידע רבי, שכל מה שאותו מין בא להתווכח, כל דבר עושה עם זה פרסונת ורעש, הוא לא בא לשאול, הוא בא לקנטר ולזרוע ספקות באמונה בין האנשים חמנה אצלן. רבי חשש, שאולי אותו המין יבוא איזו קשייה חזקה, ולא יהיה לו תשובה באותו רגע לרבי, והידי ככה שלום יהיה חילול השם. ישב שלושה ימים בתענית, כדי שהכינו תשובות חזקות לאותו המין הרשע. סיים את התענית שלו, בא רבי לאכול, דופקים בדלת. מה יש? יש מין שדופק בדלת. חשב שזה אותו אחד. אז הוא אמר, יש פסוק, ויתנו בברותי ראש, ויצמאי ישקוני חומץ. ברותי כשבא לעברות, לאכול. גם שם הביאו ראש, ראש זה לענב הראש, עשב מר. גם כשבא לאכול, באים למרר לו את הסרודה שינה, עכשיו אותו אחד הגיע עם השאלות שלו. אמר לו אותו המין, רבי, מבשר טובות אני לך, באתי לבשר לך בשורה טובה. מה? אותו המין שענית לו את התשובה החזקה שלך, לא מצא מה להשיב, לפרוך את דבריך. ונכן מחמת הבושה נפל מן הגג ומטיפי את עצמו, ומת. כן, עבדו כל אביך השם. אז באתי לבשר לך את הבשורה הטובה הזאת. אמר לו, רצונך שיצעד אצלי? רבי אמר לו, טוב, צריך לשלם לך. אני עכשיו בא לאכול, אתה רוצה לאכול אצלי? אמר לו, הן, כן, זה דבר גדול, לזכות לאכול אצל נשיא ישראל, שורת צעודה, כן, שמח. לאחר שאכלו ושתו, אמר לו, כוס של ברכה אתה שותה, או 40 זהובים אתה נוטל? אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. יצא בת קול ואמרה, כוס של ברכה שווה 40 זהובים. מר ביצחק עדיין ישנה לאותה משפחה בן גדולי רומי, וקוראים אותה משפחת בר לוינוס. את הגמרא, כאשר הוא סיים לאכול, אז בזמנם היו עושים זימון, אחד מברך לכולם. וכולם רק מקשיבים, ועונים מן ויוציא ידי חובה בברכה. הפסיקו מהמנהג הזה מפני שצריך להקשיב לכל מילה ומילה, ולפעמים אנחנו לא מקשיבים היטב, מילה יש בעיה, לפעמים לא יוצאים בברכה. לפיכך הפסיקו את זה, אלא היום כל אחד ואחד ואחד לעצמו, אבל אז ככה היו עושים, שכולם ביחד מקשיבים למברך. כשעושים זימון, זה רק כאשר אנשים שהם רוצים להתאחד יחד בברכה, ככה לפי ההלכה, זה נקרא זימון. אם הם לא נוח להם אחד בשני מכל מיני סיבות, אז לא מזמנים יחד. כאן, האיש הזה רוצה עכשיו לעשות. ברכת המזון, כותבים האחרונים, בוודאי שרבי לא נתן לו שהוא יברך ברכת המזון, מפני שהוא לא יכול לברך ברכת המזון להוציא את האחרים, מפני שהוא מין. אבל מכל מקום, הוא היה לכאורה אמור להיות שמה, ולצאת לחווה ברכה שלהם. רבי לא רצה שהוא ישב ביחד בזימון שלהם, בברכה המשותפת שלהם. לכן אמר לו רבי, תשמע, או שאתה רוצה לחכות, להישב איתנו כאן בברכת המזון, בסוף תשתה מהיין של הברכה, או לחילופין, תצא עכשיו לפני ברכת המזון, וממילא אתה תקבל 40 זהובים. למה? כי כל ברכה זה 10 זהובים, והיות שאני מונע ממך עכשיו את ברכת המזון, אז ממילא אתה תקבל 10 זהובים, 40 זהובים תקבל. כל 10 זהובים זה 250 דינרי כסף. כתובת אישה זה 200 דינרי כסף. ואתה תקבל על כל ברכה 250 דינרי כסף, שזה 10 זהובים. כל זהוב זה 25 דינרי כסף. אז קבל 250 על כל ברכה, סך הכל 1,000 דינרי כסף. זה מוצא יוצא מהמשנה מסכת פאה, כך כותב גם הטור בלכות צדקה, זה בעצם בערך מה שאדם מתפרנס במשך 5 שנים. אמר לו, כוס של ברכה אני שותה. לא, אני מעדיף להישאר, לשמוע את הברכות, וכל לשתות כוס של ברכה, אני מעדיף את זה מאשר 40 זובים. יצא בת קול ואמרה, אתה לא טועה, אתה צודק, כוס של ברכה שווה את 40 זובים האלה. אמר ביצחק, אכן, זכה אותו המין הזה, וכשבחו שילם לו כאן שכרו בעולם הזה, 40 זובים זה בעולם הזה, חוץ משכרו לעולם הבא. שילם לו שכרו בעולם הזה, שהוא וצאצאיו היו בן גדולי רומי. עדיין ישנה לאותה משפחה בן גדולי רומי, וקוראים אותה משפחת בר לויינוס. נמצא כשבחו שילם שכרו בעולם הזה. המפרשים, פוסקים, שואלים, איך ייתכן? הרי כתוב שכל העולם הזה כולו לא מספיק שילם שכר מצווה אחת. איך ייתכן כ10 זובים בלבד? ענו שהרי אותו אדם רצה לקיים את המצווה, אלא שהוא לא הצליח, בא מישהו אחר גנב לו אותה. והרי כל מי שרצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז אם כאילו חורה לא עשתה כלום, אז למה צריך שלם 10 זובים? אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו עשה, לא עשה ממש. וכיוון שזה רק כאילו, מה ההבדל בין כאילו עשה לעשה? ההבדל הוא 10 זובים. אז פה אצלנו, על הכאילו הזה, הוא קיבל, הוא ודורותיו, להיות שם בן גדולי רומי. כמה עשיר גדול היה, שישב שם בן גדולי רומי. כיסאו בנתגלה, אמר לרב אחאב, רדי רבה לרבשי, מה ישנה מהשבת אבידה די המרמור, השב אפילו 100 פעמים, אמר לי, התם לה כתיב מעוטה, אחא כתיב מעוטה, וכיסאו, מה משנה? שאם האדם כיסא את הדם, וזה התגלה, רוח סלקה את העפר המכסה, הדין הוא שאין צורך לחזור ולחסות שוב. שאלה רבחה ברדי רבה את רבשי, למה? הרי בהשבת הבדה כתוב, השבת שם להכיחה. ובירו רבותינו, שאם האדם החזיר את ההבדה, ושוב אותו שור, אותו כבס, יצא ברח, שוב צריך לחזור, ואפילו 100 פעמים. אז גם פה נגיד, צריך לחזור לחסות אפילו 100 פעמים. אמר לו, שמה לא כתוב מיעוט, השב. אז אם השב, משמע, אפילו 100 פעמים זה השב, שוב פעם תחזור להשיב. אבל כאן כתוב וכיסה הוא, וכיסה אותו, משמע רק פעם אחת, כיסה אותו ולא את אחר. לא אם הוא נתגלה, לא צריך לחזור לחסות שוב. אם היה כתוב כאן וכיסה בעפר, אז אתה צודק, תחזור כמה פעמים. כתוב וכיסה הוא, בלמעט. כיסה הוא הרוח, אמר רבה בברחנה, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שחזר ונתגלה. אבל לא חזר ונתגלה, פטור מלחסות. וכי חזר ונתגלה, מה יהווה? הידחלה, מרפא זאת אומרת, אין דיחוץ למצוות. ומה שאתה מהדתן השוחד ומבלע דם בהכרחה, חייב לחסות, הטעם שרישומו ניכר. אז למדנו במשנה, שאם האדם לא כיסה את הדם, אבל רוח בא וכיסתה את הדם, על פי כן, חייב האדם לחסות. אמר כך, רבה ברחנה בשם רבי יוחנן, מתי אדם חייב לחסות? רק אם הרוח כיסתה, והרוח גילתה בחזרה. אז ממילא, כיוון שאדם מעולם לא קיים בזה מצוות כיסוי אדם, צריך לחסות. אבל אם הרוח כיסתה וזה עדיין מכוסה, אין שום צורך שהאדם ייקח עפר ויחסה, כי זה כבר מכוסה, ויחסה הוא בעפר, זה מכוסה. נכון שאתה לא קיימת מצוות כיסוי, אבל אין מה לחסות, כי זה כבר מכוסה. לכן לא צריך לחסות. בבקשה הגמרא, אם כך, אם באמת, אם זה לא נתגלה, אז אין עניין לחסות. אז אם כן, גם אם זה נתגלה, גם כן לכאורה אין עניין לחסות. למה? כי הרי בשעה הראשונה הרוח כיסתה. כבר לא שייך פה מצוות כיסוי אדם. ואחר כך, אפילו שזה נתגלה, כיוון שאדם הזה נדחה ולא היה שייך בזה לחסות, אין פה מצוות כיסוי. גם יתגלה לכאורה, כיוון שנדחה, נדחה. עונה הגמרא, מכאן אנחנו מדים, אין דיחוי אצל מצוות, אף אפי שלגבי קורבנות, קורבן כזה שהיה לו זמן מסוים שלא היה ראוי, אפי שאחר כך חזר להיות ראוי, כיוון שנדחה נדחה והוא פסול מלי הקרבה, אבל כאן לגבי מצוות לא אומרים כך, אפי שאדם הזה נדחה ולא היה ראוי לחסות בו את אדם, בכל מקום עכשיו שנתגלה, אפשר לחזור שוב וחובה לחסות את זה. מוסיפה הגמרא להקשות קשייה אחרת על רבי יוחנן. איך רבי יוחנן אומר שאם אדם הזה לא נתגלה, ועדיין הוא מכוסה בעפר, אין מצווה לחסות אותו. והרי למדנו בברייתא, השוחט ונבלע אדם בתוך הקרקע, מה הדין? חייב לחסות. שתברך למה חייב לחסות, הרי זה מחוסה, זה בלוע בקרקע. עונה הגמרא, כוונת הברייתא רק כאשר רישומו ניכר, אמנם הוא לא צף מעל פני הקרקע, אבל מכל מקום ניכר שמה בחולות האלו אדם, לכן צריך לחסות אותו, כדי שלא ייראה כלעזר מצד כיסוי אדם. אבל אם אותו אדם נבלע כולו ולא רואים כלל, אז זה כמו שאמרה המשנה, אם כיסה הוא הרוח, אז אם אלא אין צורך לחזור ולחסות. מתניתין. דם שנתערב במים, אם יש בו מרעית דם, חייב לחסות. התערב ביין, רואין אותו כאילו הוא מים. אומר התנה, אם אדם שחט איזה עוף, והעוף הזה, הדם שלו התערב בתוך מים. אם יש מראה של דם בתוך המים האלו, אם אלא עדיין שזה מצד כיסוי. אבל אם אין מראה של דם, אלא הכל נראה מים צלולים, מאלא אין פה מצד כיסוי הדם. ומה דין אם הדם הזה התערב ביין? יין הוא אדום. מאלא לא ניכר פה הדמומית, לא ניכר פה מראה דם. אומר התנא משערים, אילו הכמות הזו של היין היא הייתה מים, לא הייתה יין. האם היה ניכר פה הדם? כי היין הזה כמות מועטת? אז במקרה כזה, אכן גם עכשיו יש לחסות. אבל אם היין פה זה כמות גדולה, שאילו היין הזה זה היה מים, אז הדם לא היה ניכר בו. גם עכשיו, למרות שזה כל זה אדום, הדין הוא שאין בו מזה מצד כיסוי. נתערב בדם הבהמה או בדם החיה, רואין אותו כאילו הוא מים. רבי יהודה אומר, אין דם מבטל דם. מה הדין אם הדם הזה של העוף שאדם שחט אותו, זה יתערב בתוך דם הבהמה? הרי מצד כיסוי אדם זה רק כאשר אדם שוחט חיה או עוף. כאן זה יתערב בתוך דם הבהמה שהוא פטור מכיסוי. וכן, אם יתערב בדם החיה, כלומר, בדם שיצא מהעוף הזה או מהחיה הזו בעודם חיים, צריך לחסות אך ורק דם של השחיטה. אבל דם שיצא מחיה או עוף בעודם חיים, דהיינו שעושים להם הקזה וכדומה, איזה טיפול רפואי מוציאים מהם דם, דם כזה פטור מכיסוי. עכשיו אם הדם של החיה והעוף התערב בתוך דם החיה, כלומר בתוך דם של ההקזה שיצא מהם בעודם חיים, שדם הזה פטור מכיסוי, אז לפי דעת הנקמה, אותו דבר כמו שאמר לגבי יין. משערים, אילו הדם הזה של ההקזה, או הדם של הבהמה, זה היה מים. האם דם של השחיטה עכשיו הוא היה ניכר? במילה זה חייב כיסוי. אבל אם זה לא היה ניכר, מפני שיש פה כמות גדולה של דם הקזה או של דם הבהמה, הרי שהתערובת הזו פטורה מכיסוי. רבי יהודה אומר, בשני המקרים האחרונים, דם דם הבהמה או בדם החיה, באופנים האלו, אם תערב בהם דם, בכל אופן חייב כיסוי. אפילו אם דם הבהמה או דם החיה זה דם כמות גדולה מאוד, שאילו זה היה מים, לא היה ניכר מראה דם השחיטה בתוכם, בכל זאת חייב כיסוי. למה? כסובר רבי יהודה, מין במינו לבטיל, ולכן אין דם מבטל דם. דם הניתז ושעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, אימתי? בזמן שאין שם דם אלא הוא, אבל יש שם דם שלא הוא, פטור מלחסות. אם האדם שוחט, צריך לחסות את הדם. איך מכסים אותו? למד למעלה וכיסה הוא בעפר, צריך להיות עפר מלמטה, ואז שוחטים עליו, ועפר מלמעלה. העפר הזה מלמטה הוא חייב להיות עפר תיחוח. האם זה עפר קשה? שהוא יצוק, כאילו זה רצפה. זה לא מקיים איזה מצד כיסוי הדם. אומר התנה, אדם שחט ליד בור וכדומה, ליד עפר תיחוח. אבל הדם ניתז למרחוק על מקום שהוא עפר קשה. וכן, דם שנמצא על הסכין. בשני האופנים האלה, אומר התנה, חייב לחסות. יש בזה שתי שיטות בראשונים. יש אומרים שצריך לגרד את זה ולשים את זה במקום אחר שעפר תיחוח, ולשים מעליו עוד עפר, יש אומרים לא, ישיר את זה באותו מקום, ורק ישים מעליו. דם שנמצא על הסכין ודאי, צריך לסלק אותו, ולשים עפר מלמטה, עפר מלמעלה. אבל דם הניתז מרחוק, מספיק שישים עליו עפר מלמעלה וזה הכל. רבי יהודה אומר, מתי אמרנו דם הניתז, דם שעל שקיחה לחסות, דווקא אם אין שם עוד דם אחר, אלא רק הדם הזה. כגון שדם השני נשפך לתוך מים וכדומה. אבל אם יש עוד דם אחר שקיין בו מצד כיסוי הדם, מילא לא צריך לקחת דם שעל הסכין או דם שניתז מרחוק לעשות בכיסוי הדם. גמרא, תנן הטעם, דם שנתערב במים, אם יש בו מרעית דם, כשר. התערב ביין, רואין אותו כאילו הוא מים. תערב בדם בהמה, או בדם החיה, רואין אותו כאילו הוא מים. וידה אומר, אין דם, מבטל דם. מת הגמרא, כאן אנחנו אמרנו את ההלכות האלו לגבי דם שהתערב במים או בדברים אחרים, לגבי מצד כיסוי הדם. במסכת זבחים, למדנו אותו דבר, אבל לגבי הלכה אחרת. הרי כאשר האדם שוחט בהמת קורבן, צריך להזות מהדם שלה על גבי המזבח. אומר התנא, מה הדין עם הדם הזה של הקורבן התערב בדברים אחרים? האם אפשר לזרוק מהדם הזה על המזבח, ואז נחשב שאדם התכפר בקורבן הזה או לא? אז אומר אותו דבר, אם הדם הזה התערב במים, אם יש בו בתערובת מרית דם, כאשר אפשר לזרוק על גבי המזבח, והקורבן עלה לו. ואם התערב ביין, רואים אותו, אילו היין הזה זה היה מים. האם זה היה כמות גדולה עד כדי כך שלא היה ניכר מראה הדם? אז באמת זה פסול. אבל אם היה עדיין ניכר מראה דם, מלזמועי זרוק את התערובת הזו על גבי המזבח. ואם התערב בדם בהמה של חולין, או בדם החיה, דם שיצא מבהמה בעודה חיה, דם הכזה, או בדם של חיה ממש. כל האופנים האלה רואים אותו כאילו הוא מים. הבידה אומר, בשני האופנים האלה האחרונים, אין צורך, אין דם מבטל דם. אפילו זה כמות דם של הקורבן מועטת מול דם התערובת, הכל קשר להזות על גבי המזבח. אמר בחייה ברבה, אמר ביוחנן, לא שנו, אלא שנפלו מים לתוך דם. אבל נפל דם לתוך מים, ראשון ראשון בטל. אמר הפפה, ולען כיסוי אין אוכן, אין דיחוי אצל מצוות. אומר בחייה ברבה בשם רבי יוחנן, מה שאמרנו, שאם דם התערב במים, אז אמרנו שמסתכלים, אם יש עדיין מראית דם, אז זה כשר. אומר כל זה, דווקא כאשר המים הם נפלו לתוך הדם, היה פה דם הקורבן, ונפל לתוך זה מים, אני אומר, אם עדיין יש פה מראה של דם, אפשר לזרוק את זה אגבי המזבח. אבל אם זה היה הפוך, קודם כל היה פה מים, והדם של הקורבן נשפך לתוך המים, אפילו אם יש פה מראה של דם, הרי שהדם הזה אי אפשר לזרוק אותו לגבי המזבח. למה? כל טיפת דם שנופלת לתוך אותו הכלי עם המים, היא מתבטלת. עוד דם תופל, זה מתבטל, כי זה טיפה אחת מול כמות גדולה של מים, לא ניכר פה מראה הדם, ולכן זה מתבטל. ככה עוד טיפה ועוד טיפה, הכל בטל. ולכן, אפילו שבסוף יתאסף פה כמות של דם, ועכשיו נראה פה מראה של דם בתוך התערובת, הכל פסול, אי אפשר להקריב אותו. אמר פפא, כל זה דווקא לגבי קורבנות, אמר רבי יוחנן, שאם נפל דם בתוך מים, ראשון ראשון בטל ואי אפשר לזרוק זה אגבי המזבח. אבל לגבי מצד כיסוי הדם, אפילו אם הדם הוא נשפך לתוך המים, וכמובן, שנפלה טיפה ראשונה, אז זה בטל בתערובת. שוב טיפה שנייה, שוב בטל בתערובת. לאט לאט התרבה הדם עד שניכר מראה הדם בתערובת. אכן זה חייב כיסוי. מה ההבדל בין קורבנות, שזה לא מועיל ואי אפשר לזרוק את זה אגבי המזבח, ואין כיסוי הדם? מבאר ראשי, ההבדל הוא כך. לגבי קורבנות, יש לנו כלל. דבר שהיה ראוי, דבר שלא היה ראוי, להיקרא אגבי המזבח, ונדחה, אבל פי שנעשה אחר כך ראוי, כיוון שנדחה נדחה, פסול להקרבה. ולכן, כאשר הדם, זרקנו את זה, נשפך לתוך כלי עם מים. נפלה טיפה ראשונה, היא פסולה. נפלה טיפה שנייה, היא פסולה, כי זה מתבטל כמות מועטת במים. אז זה נדחה. כשהגיע בסוף, כמות כבר גדולה, לא יכול הטיפות דם הראשונות להצטרף לטיפה האחרונה. ולומר שיש כאן מראה דם. מפני שהראשונים הם כבר נפסלו, הם עצה נחשבים כמו מים, והם גם כן פסולים. לכן, כיוון שהמצווה נדחתה, אי אפשר לזרוק זה אגבי המזבח. מה שאין כן לגבי כיסוי אדם, לא אומרים דיחוי אצל מצוות. כמו שמדנו בעמוד הקודם. ולפיכך, נכון שבתשעה שנפלה טיפה ראשונה של אדם לתוך המים, זה היה פטור מכיסוי. אבל כשהצטבר עוד טיפה ועוד טיפה, הכל ביחד מצטבר, ונעשה פה עכשיו מראה של מים, של דם, ולכן עכשיו זה חייב בכיסוי. אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל מראה אדמומית מחפרין ומכשירין וחייבים בכיסוי. הוא אומר, כל פעם שיש פה תערובת של דם ומים, אם יש מראה של אדמומית, הרי שזה מחפר, כלומר אפשר לזרוק זה לגבי המזבח. והם מכשירים. כידוע, אם יש דבר מאכל, הוא לא מקבל תומה, אלא אם כן, נפל עליו משבעה משקין. אז אם יש פה מראה של דם בתוך התערובת, אז זה נחשב שזה כמו דם, וממילא אם נפל על האוכל, זה מכשיר אותו לקבל תומה. וחייבים בכיסוי, אם יש תערובת של דם ומים, הרי שזה חייב בכיסוי אם יש פה מראה של דם. שאתה גמר, מה יקרה משמע לנו? מחפרין תנינה, חייבים בכיסוי תנינה, מה באת להשמיענו? הרי שתי ההלכות האלו, למדנו את המפורש המשנה, גם לגבי שזה מחפר, אפשר לקריב את זה, לזרוק זה אגב במזבח. זה משנה מזבחים שהבאנו מקודם. וגם שזה חייב בכיסוי, זה המשנה שלנו. מה באת לחדש? נגמרה המכשירים צריך עליה. בלמדתי דין שלא הוזכר משנה, שאם דם מתערב במים, יש מראה דם, הרי שזה מכשיר את האוכל לקבל תומה. את גמרא מכשירין עמי, אי דם אכשורי מכשר. אם היה אכשורי מכשרי, את גמרא, אדרבה, גם מכשירים לא מובן, מה בא לחדש? הרי מה נפשך? אם יש פה מראה של דם, זה נחשב כדם, זה, דם זה חמישה משקים, מכשיר את המאכל לקבל תומה. ואם אין לזה מראה של דם, זה לא נחשב דם, בסדר? אבל כל פנים זה מים. וממילא הרי גם מים זה חמישה משקים, גם הם מכשירים לקבל תומה. ענה גמרא לצריכה שתמדו במי גשמים. כאן מדובר שהוא עירב את הדם הזה עם מי גשמים. וכידוע, מי גשמים, אם האדם נתן אותם ברצונו על המאכל, אז זה נחשב למשקה, מכשיר אותו לקבל תומה. אבל אם האדם לא נתן את זה מרצונו על המשקים, על המאכל, אז זה לא מכשיר אותו לקבל תומה, כי זה לא נחשב בכלל משקה. וכאן בא לחדש לך. שאם היה מעורב בזה דם, הרי שאם יש פה מראה אדומית, זה נחשב כמו דם, שאפילו שהוא לא נתן את זה מרצון על המאכל, הרי שזה מכשיר אותו לקבל תומה. שואלת הגמרא, מי גשמים נמי כיוון דשקיל ורמי יחשיבין הוא, לצריכה שנתמדו מעליהן. שואלת הגמרא, גם אם תאמר לי שזה היה פה במי גשמים, עצם זה שהוא לקח מי גשמים בכלי ושפך אותם מתוך הדם, הדבר הזה עצמו, מראה שהוא מחשיב את זה למשקה, הוא אסף אותם. אם כן, בחי גוונה, ודאי שזה מכשיר לקבל תומה. עונה הגמרא, לא. כאן מדובר שהתמידו מעליהן. היה פה כלי עם דם, ונפלו כאן מי גשמים לתוכם והתערבו יחד, ולכן, אם לא שתגיד שזה נחשב כדם, כיוון שיש פה מראה אדמומית, אז מלא, זה לא היה מכשיר את המאכל לקבל תומה. אני ארחיב קצת יותר. אמרתי שאם מי גשמים באו על המאכל מתוך רצון לשטוף את הפירות וכדומה, הרי שזה מכשיר אותם לקבל תומה. אבל אם מי גשמים נפלו על דבר מאכל לא מרצון, סתם נפלו, לא מכשיר אותם. אם האדם היה לו רצון במים האלו, כגון שהוא אסף אותם מתוך כלי, או שהוא התכוון לעשות בהם מלאכה כלשהי, אבל על פי שאחר כך זה נפל על המאכל לא מרצון, גם כן זה מכשיר אותו. ולכן הגמרא שאלה, עצם זה שאדם אסף את זה בתוך כלי, את המגשמים האלה, ושפך את זה, אז אם כן ממילא, אז נחשב שהוא עשה את זה מרצון. וממילא, אפילו לא תקרא לזה דם, זה מכשיר. ענתה הגמרא, לא. כאן מדובר שהתמידו מעליהן, היה כלי עם דם, ונשפך לתוכו מגשמים, כיוון שלא התכוון לאסוף אותם, ולא התכוון להשתמש שום דבר, הרי שזה לא מכשיר לקבל תומה, אלא אך ורק בגלל שיש פה מראה דם, ונחשב כדם. רבי יסי מן הרביל אומר, בצללתה דדמה. ויסי אומר, כל החידוש כאן שרב יהודה התכוון להשמיענו, כאשר דם לא מעורב במים, אלא דם נקרש. כאשר הדם נקרש מתייבש, אז נשאר איזה משקה כזה צהבהב. המשקה הזה נקרא צללתה דדמה, הדבר שנשאר צלול אחרי שהדם נקרש. הדבר הזה, אם יש בו עדיין מראה דם, אז באמת נחשב כדם. אם לא, לא נחשב כדם ואינו מכשיר. ירמיה מדפתי אמר, ענוש כרת והוא דיקה כזית. הצללתה דדמה הזה, אם האדם אוכל ממנו, הוא ענוש כרת. בתנאי שעדיין יש פה מראה אדמומית בגודל של כזית, על הווחים זה רק צהוב לגמרי, אז ודאי שהוא לא היה אפילו מוכל מזה כזית. מנדת אנה מתמיעין באוהל, והוא דיקה רביעית. אם זה דם של מת, והצללתה דמה הזה, הוא יכול גם לטמא באוהל כמו כל דם. בתנאי ששמע רביעית מהצללתה דמה הזו שיש בה מראה של דם. תנן הטעם, כל משקי המת טהורים, כגון דמעות, כגון חלב אישה וכדומה, זה טהור. זה לא עכשיו טומאת מת. חוץ מדמו, וכל מראה הדמומית שבו מטמאין באוהל. מחשה הגמרא, ומשקי המת טהורים, ומין הוא משקי טבול יום, כמשקין שנוגע בהן, ואלו ואלו אין מתאמין. אדם שהיה תמה וטבל, אז עד הערב הוא עדיין תמה, אבל הוא דרגת שני לטומאה. אז ממילא אומר התנה, אם משקה שיצא ממנו, נחשב כמו משקה שהטבול יום נגע בו. כמו משקה שהטבול יום נגע בו, שהוא לא נטמא, כי טבול יום הוא שני, נוגע במשקה של חולין, הוא לא מתאמה אותו. ככה גם כן, המשקה שזב, שיצא מתוך אותו טבול יום, גם כן, זה לא מטמא, גם כן הוא טהור, אלו ואלו אין מתאמין, לא מקבלים טומאה, הם טהורים. ושאר כל הטמאים, אבל האחרים הטמאים, בין קלין בין חמורין, משקין היוצא מהן כמשקה הנוגע בהן. דהיינו שזה טמא, ואלו ואלו תחילה. חזל גזרו, גם אם האדם הזה הטמא הוא ראשון הטומאה, נוגע המשקה צריך להיות שני. חזל גזרו שכל המשקין הם דרבנן יחשבו דרגת ראשון הטומאה. חוץ, מן המשקה שהוא אב הטומאה. משקה אב הטומאה, זב הוא אב הטומאה, ומשקה שיוצא ממנו, דהיינו, הרוק שלו, כתוב הפסוק, או הזיבה שלו, זה נחשב דרגת אב הטומאה. על זה לא דיברנו. שאת הגמרא, מהי קלין ומהי חמורין? מהי לב קלין, שרץ וזב? שהמשקה יוצא מהם, זה בעצם ראשון הטומאה. וחמורין מת, משמע מכאן. שמשקה יוצא מן המת, שהוא גם כן תמה. עונה הגמרא, לא, קלין, שרץ. אם יש שרץ שיצא ממנו את המרגליים שלו וכדומה, אז זה אומר תלה שזה תמה. וחמורין זב. יש זב ששלושה משקים שנחקרים מעיינות הזב, שזה תמה. אבל אם יוצא ממנו משקים אחרים, כמו דמעות של הזב, כמו חלב אישה של אישה זבה, זה לא נחשב אב הטומאה. ואף על פי כן, זה נחשב הקופנים, דרגת ראשון לטומאה. ועל זה אמר התנא חמורין, זהב. שאת הגמרא, אבל כאילו לגבי מת, המשקין שיוצאים ממנו טהורים לגמרי? למה? מה ישנה זהב דגזרו ברבנן שהמשקין היוצאים ממנו יחשבו טמאים? ומה ישנה מת דלה גזרו ברבנן? עונה הגמרא, זהב דלה בדילי אין שמיניה, כיוון שזהב הוא אדם חי. שלא בדילים ממנו, בפרט שגם כן לא כולם יודעים שהוא זב. לכן גזרו ברבנן, שכל משקה שלו גם כן יחשב טומאה, כדי שאנשים לא יטמאו בו. מת דבדילין שמיניה לגזרו ברבנן, אבל מת שבלאו הכי אנשים מתרחקים מהמת, אז לכן מלא לא גזרו חכמים שהמשקה עזב ממנו כמו דמעות וכדומה, שיחשבו לטמאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.